103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05:13 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים עירה פרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל גיא גרביב, על הלייב איתי ניקסון, האחראים על השידור ב-103 FM בני שאולסקי, וב-104.5 FM בני הלפרין, והטלפונים שלנו כרגיל, 0552-103-103, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ואפשר לשלוח וואטסאפים קצרים עם הערות או שאלות קצרות, ל-054-70-103-70. לפני שנתחיל כמה דברים, קודם כל אני רוצה להזכיר לכם, שמדי יום שני ב-10 בלילה, יש לי תוכנית שלא עוסקת ברפואה, ביחד עם צ'רלי בוזגלו, קרסו ובוזגלו, שעוסקת בכל מיני דברים, פסיכולוגיה, פרפסיכולוגיה, רגשות, אהבה, מיניות, נושאים כלליים, אנחנו מראיינים אנשים מעניינים, בנושאים מעניינים, מומלץ להקשיב, להאזין. דבר נוסף, אני רוצה להזכיר לכם שברשתות, בעיקר בפייסבוק, מופיע כביכול פרסומת שלי עם תמונה שלי, שממליצה על כדורים לבעיות בדרכי השתן. זאת התחזות, זה מישהו שגנב את הזהות שלי, מישהו שגנב את התמונה שלי, עשה עליה פוטומונטאז' ואין לי שום קשר לתרופה הזאת, מה גם שלפי מה שהם מציעים, יכול מאוד להיות שהיא אפילו יכולה להיות מסוכנת. אז ראו, הוזהרתם, מופיע בשמי, אין לי שום קשר לזה, וזה גם עלול להיות מסוכן. זהו, בזה סיימתי את ההתחלה של המבוא, ועכשיו למבוא עצמו. במבוא עצמו אנחנו לקראת החורף. לפי כל התחזיות, מחר, מחרתיים, היום בלילה, יגיעו הגשמים. ועם הגשמים, מחלות החורף. וישנם כמה מצבים שאני רוצה להזכיר לכם. אחד זה הצטננות, והשני זה שפעת, ואולי השלישי זו קורונה. אז הצטננות, קודם כל, זו לא שפעת. הצטננות זאת נזלת, זאת מחלה שהיא קשורה למעשה רק לאזור האף והגרון, שבה יש לפעמים חום נמוך, לפעמים אין בכלל חום, תמיד יש נזלת, לרוב גם מתעדשים, לפעמים גם משתעלים, אבל לפעמים יש כאב גרון, זה הכל. לעומת זאת, שפעת, זוהי מחלה. מחלה שבבת אחד, ביום אחד היא פורצת, עם חום מאוד מאוד גבוה, נזלת יכולה להיות, יכולה שלא להיות, שיעול יכול להיות, יכול שלא להיות, כאבים בגוף, כאבים בשרירים, כאבים בפרקים מאוד 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 שכיחים, אנשים מרגישים מאוד 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 חולים, וצריכים לשכב במיטה קשה לתפקד. מחלה שקשה להבחן לפעמים בין שפעת למחלה אחרת זו קורונה. קורונה ושפעת יכולות להתנהג בצורות דומות. שפעת מתחילה בבת אחת בדרך כלל. פתאום קם אדם בבוקר, או פתאום אדם באמצע היום מתחיל להרגיש מאוד לא טוב, חום מאוד מאוד גבוה. קורונה לוקח ליום יומיים של הרגשה לא טובה עד שהיא מופיעה. בקורונה החום הוא מגיע בסביבות 88 בדרך כלל, אבל בשפעת החום הוא הרבה יותר גבוה. נזלת בקורונה יכולה להופיע, יכולה שלא להופיע. אבל אופייני לקורונה, שבהרבה מאוד מקרים יש ירידה בחוש הריח וירידה בחוש הטעם. חולשה ועייפות יש גם בקורונה וגם בשפעת. פריחה יכולה לפעמים להיות בקורונה, נדיר שהיא מופיעה בשפעת. אז אם יש ספק, יש אפשרות לגשת לבית מרקחת, לקנות ערכה ולבדוק. אם זו קורונה, אז נשאר בבית במיטה. אם זו שפעת, בין כובחות יישארו בבית במיטה. כדאי להישאר כדי לא להדביק אנשים חשובים. עוד דבר שאני רוצה להציע לכולם, חיסונים. כדאי לחסן את כל האוכלוסייה מגיל 6 חודשים ועד 120. אני רוצה להזכיר שמגיל, שתינוקות וילדים עד גיל 5, ואנשים מבוגרים, שפעת אצלם זו מחלה קשה. אני רוצה להזכיר לכם שכל שנה מתים אנשים משפעת. מתים אנשים משפעת. לכן כדאי לקבל חיסונים. ישנם שני סוגים של חיסונים. יש חיסונים שהגיעו לילדים בין גיל, מגיל צעיר עד גיל 45-50. חיסונים בספרי, לאף. הם צריכים להגיע כל יום, או שכבר, נדמה לי שכבר הגיעו לארץ. אלה חיסונים מווירוס חי מוחלש, שמותר לקבל אותם לכולם, פרט לאנשים שיש להם בעיות עם מערכת החיסון, אנשים שמקבלים קורטיזון, אנשים שסובלים, שמקבלים חימותרפיה, שמקבלים טיפולים שמדכאים מערכת החיסון, כמו טיפולים, כמו אנשים שעברו השתלת איברים, כמו אנשים שמקבלים טיפולים ביולוגיים, ודברים כאלה. אנשים שיש להם ירידה במערכת החיסון לא יכולים לקבל את החיסון בספרי החי מוחלש, אלא חיסון בזריקה שהוא מווירוס מומת. וירוס מומת כאמור לא יכול להדביק, גם וירוס חי מוחלש לא יכול להדביק, אלא אנשים עם מערכת חיסון מאוד 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 ירודה. אז אני ממליץ לכולם לקבל את החיסון, עכשיו זה הזמן. עכשיו זה הזמן, כי עד שהחיסון מתחיל להשפיע, עוברים כ3 שבועות. 3 השבועות האלה הם שבועות קרדינליות, משום שאם עכשיו אנחנו נקבל את החיסון, נגיד בשבוע הבא, רק בסוף דצמבר, סליחה, רק בסוף נובמבר, החיסון יתחיל ממש לפעול. ואנחנו כבר נהיה בחורף. אז אין מה לפחד מתופעות לוואי, תופעות לוואי בדרך כלל הן זניחות, פרט לאנשים שהיו להם תופעות לוואי מאוד מאוד קשות בחיסונים הקודמים, בדרך כלל זה חום מקומי במקום של ההזרקה, אודם מקומי אולי כאבים במקום ההזרקה, נמשך יום יומיים, במקרים נדירים יכולים להופיע תופעות שהן כמו שפעת, שנמשכות יומיים או 3, של קצת חום, קצת כאבי פרקים, קצת כאבי שרירים, אבל זו לא שפעת. כי וירוס מומת לא יכול לגרום לשפעת. וירוס מת, הוא מת. הוא לא יכול להדביק. אבל זאת יכולה להיות תגובה של מערכת החיסון, ואם היא מופיעה, טוב שהיא יופיעה, כי היא אומרת שמערכת החיסון קיבלה את התגובה ומופיעה. עכשיו, אדם שחלה בשפעת, כדאי שישאר בבית כדי שלא ידביק אנשים אחרים. ילדים צריכים לקבל 2 חיסונים אם הם פחות מגיל 9 ולא קיבלו אף פעם חיסון. נשים בהיריון רצוי שיתחסנו. נשים בהיריון רצוי שיתחסנו משום שהחיסון עובר בהיריון בנוגדנים לעובר ולתינוק, וחיסונים מתחילים לתת לתינוקות מגיל 6 חודשים, עד גיל 6 חודשים החיסונים הם יעילים במידה רבה, במידה קטנה מאוד אצל תינוקות. אבל הנוגדנים שהם מקבלים מהבית, מהאימא למעשה, שהאימא מעבירה להם, הם מחזיקים והם טובים. אז נשים בהיריון, תתחסנו בחיסון מווירוס מומת, בזריקה, ואתם תהיו ברירים, התינוקות יהיו ברירים, וכולנו נהיה בריאים. עכשיו, אם יש חום גבוה שלא יורד, או אם יש הקאות ויש סכנה להתייבשות, או אם יש ירידה או מצב בלבולי, אז כמובן כדאי לפנות לרופא, לא לקבל אנטיביוטיקה. אני מזכיר, לא לקבל אנטיביוטיקה. וירוסים וחיידקים נמצאים בגוף שלנו באופן טבעי. הם נמצאים באופן טבעי והם נלחמים זה בזה. אם יש לי מחלה ויראלית מווירוסים, מנגפים, ואני לוקח אנטיביוטיקה, אני מחליש את החיידקים. ואז הווירוסים יכולים לחגוג, והמחלה הוויראלית עשויה להיות קשה אפילו יותר. זהו, זה כמה מילים, איך אומרים, 60 שניות ארוכות על שפעת ועל חיסונים, ואנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו? הלו?
צהריים טובים, פרופסור קרסו.
צהריים טובים, עם מי אני?
מדבר שאול, בן 66.
כן, שאול.
אני דיברתי איתך כבר לפני חצי שנה בערך, היו לי כאבים בזרועות ונמלים באגודלים, ואז נתת בשלב ראשון לשלול מיאלופתיה כתוצאה מסטטינים, ובאמת שללנו את זה, ואחרי ברורים נוספים שעשיתי עם EMG ו-MRI, התברר שיש לי מיאלופתיה...
אני שומע, אני שומע.
כן, התברר שיש לי מיאלופתיה התחלתית עם מלומלציה בגבעים C3.
שזה בעמוד השדרה, כן.
בעמוד השדרה הצווארי, כן, וכשהיצרות העיקרית היא בין C4 ל-C6.
כן.
הייתי בייעוצים אצל מספר אורתופדים ונוירוכירורגים, כולם הציעו לי ניתוח, אחד הציע לי בשיטה אפורית, עם קיבוע מ-C3 עד C7, ואחד אחר הציע לי, אמר שאפשר להסתפק ב-C4, C6,
נכון.
בגישה קדומנית דווקא.
כן, מלפנים יותר קל להגיע, דרך הצוואר יותר קל להגיע.
כן, בדיוק. והייתי גם, מאחר ואני קצת חששתי מהקיבוע, הייתי גם אצל מישהו שעובד בשיטה אנדוסקופית ללא קיבוע,
כן.
והוא אמר לי שבמקרה שלי כנראה לא מתאים לזה, כי צריך להוציא את כל הדיסק.
נכון, אי אפשר, לא מתאים. שיטה אנדוסקופית לא מתאימה כל כך.
לא מתאימה. אז זהו, אז רציתי באמת שתעזור לי להחליט, קודם כל, האם בכלל, שאלה לפני ניתוח, האם אני יכול באיזושהי גישה שמרנית, אם אפשר... עם כירופרקט או...
לא, 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 אני לא הייתי מציע לעשות שום מניפולציות. אם יש מיאלופתיה, סימן שיש לחץ על חוט השדרה, על מוח השדרה. ואז אני מאמין שגם כל כירופרקט או כל אוסטאופט רציני לא ירצה לגעת בך.
הבנתי.
כי הסיכון הוא סיכון גדול. עכשיו תראה, תהליך ניווני בעמוד השדרה, זוהי בעיה פרוגרסיבית, שהיא מתקדמת. אתה במוקדם או במאוחר תצטרך לעבור את הניתוח. כמה שתעשה את הניתוח יותר מוקדם, אז גם הנזק שיווצר הוא יותר קטן, וגם אתה יותר בריא. נגיד נדחה אותו 4 שנים. מי יודע, אולי אנחנו, אני תמיד אומר בתוכניות שלי, יש לי מוטו שאומר שעם הגיל אנחנו רק אוספים מחלות.
כן.
אתה לא יודע עוד איזה מחלות, נקווה שלא ומאחל לך שלא, אבל עוד איזה מחלות יתווספו לך בעוד 4 שנים. אז אני מציע לך לשקול, לא מחר מחרתיים, אבל לתכנן לך את הזמנים, ולשקול לעשות ניתוח.
כן, מחרתיים כבר יש לי ביקור אצל זה שעובד בשיטה האנדוסקופית, הציע לי ביקור לעשות אצל נוירוכירורג בבלינסון.
מצוין.
שיעשה לי את הניתוח בשיטה קדומנית, כן. בין C4 ל-C6.
מצוין,
עם
מצוין.
עם קיבוע. השאלה מה באמת, אני מבין שההתמששות מזה היא לא קלה, צריך...
לא, 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 יש צווארון לתקופה מסוימת, תראה, אתה הולך למחלקה נוירוכירורגית טובה מאוד בבלינסון, אני מכיר כן. את המחלקה, אני כשניהלתי את המחלקה הנוירולוגית, הייתי מעביר חולים גם לאיכילוב, גם לבלינסון, גם לרמב״ם, אבל אני מכיר את המחלקה, מחלקה טובה, בידיים טובות, עם ניסיון גדול, הגישה הקדמית היא גישה שמגיעה ישר לשם, אין לך מה לחשוש.
אין בזה איזה שהם סיכונים לפגיעה
תראה, בכל,
הכל, בכל, בבשת,
בכל, אם, זה... אם הפגיעה במתארי הכל היא פגיעה זמנית בדרך כלל, וזה לא, זה קשור לטובוס, לצינור שמכניסים לפעמים לקנה, ולפעמים יש צורך לדחוק קצת את הקנה הצידה, אבל תראה, כל ניתוח הוא ניתוח, אבל בוא נגיד ככה, אם התהליך ימשיך, אז יכול מאוד להיות שבעוד כמה זמן יופיעו לך סימנים גם ברגליים, ויכולים להופיע סימנים גם בשליטה לסוגרים, ועוד דברים נוספים. אז אני לא הייתי...
הבנתי.
מה שאני רוצה להגיד, זה לא דבר שחייב להיות השבוע, השבוע הבא בעוד חודש. אבל זה דבר שאתה צריך לתכנן אותו, ולא לדחות אותו לכמה שנים, לדעתי.
הבנתי, אוקיי. עכשיו, עוד דבר שמצאו ב-EMG, אמרו שיש לי CTS, דוד צדדי,
כתוצאה
מגימולים, אז אני חשבתי שאולי זה בגלל, דווקא בגלל
המיאלופתיה.
המיאלופתיה, ולא בגלל הזה,
כאילו. עזוב, זה שום דבר. ה-CTS, קרפל טונל סינדרום, זו תסמונת של לחץ על עצב שעובר בשורש כף היד. זה אפשר לעשות ניתוח קטן בזמן, באופן אמבולטורי, ללכת לקופת חולים בבוקר, האורתופדיה יעשה את זה אחרי שעה תחזור הביתה, זה עזוב.
כן, זה גם לא מפריע לי כל כך, זה רק רדימות קצת באגודלים, זה לא ממש...
זה לא הבעיה, זאת לא הבעיה.
הבנתי, אוקיי. אז אם ככה, ההמלצה שלך היא בעצם לעשות את הניתוח, לא דחוף.
בדיוק.
תראה, אני אגיד לך למה היסוס שלי, כי לפני 10 שנים, אני כבר, כמעט היה לי תור לניתוח, בגלל שאז היו לי בעיות כאבים בצוואר. ובסוף גם הוצא לי אז עם קיבוע, וזה, ואז החלטתי לא לעשות את זה. פשוט התחלתי, נחתי קצת מפעילות שהייתי עושה, מרכיבה על אופני שטח וזה, וזה עבר לי במשל זה, והיום אין לי כאבי בצוואר.
יש הבדלים.
אולי גם זה כן.
אז זהו, יש הבדל גדול. בין כאבים בגלל שינויים בעמוד השדרה הצווארי, עם קצת דיסקים וקצת שינויים ניווניים, לבין מצב שבו יש לחץ על השק שעוטף את חוט השדרה, ועל חוט השדרה עצמו. והלחץ בא לידי ביטוי במיאלופתיה. מיאלופתיה זה כבר סימנים של נזק למוח השדרה. עכשיו, אם משחררים את הלחץ, בהרבה מאוד מקרים זה יכול להיות הפיך, ובחלק מהמקרים זה נשאר אותו דבר כמו שיש לך עכשיו, אבל זה לא יחמיר.
הבנתי. ולמה אני חייב בעצם את הקיבוע? כאילו, לא, אם לא עושים קיבוע, מה בעצם...
תראה, אם לוקחים, אם מדובר על כמה חוליות, אז עמוד השדרה יכול לא להיות יציב במקום הזה. אז רוצים ליתר ביטחון לייצב אותו.
כן, אוקיי. והבנתי שגם משתילים קצת איזה, קצת חתיכות.
יכולים להשקיל עצם, כן, כי כדי להיכנס, צריכים לגרד טיפה את העצם.
הבנתי, אוקיי. ואז הרקמה מתחדשת בעצם,
כן, כן.
במקום הדיסק.
בדיוק.
אוקיי, אז תודה רבה על העצות הטובות.
בבקשה, שיהיה בשעה טובה.
בהצעתך, תודה, כל טוב.
כל טוב.
פרופסור, להתראות.
להתראות. כן, מי איתנו? הלו? שלום? יש לנו מאזין? כן, אני שומע שמישהי ככה מתעכבת. הלו? טוב, אנחנו נמתין עוד כמה שניות. אם לא, ננסה להעלות מישהו אחר. מישהי כנראה התחרטה ברגע. כן. כן.
הלו.
הלו, שלום.
שומעים אותי?
מצוין שומעים אותך, אם יש לי הכבוד.
יופי, קוראים לי שוש.
כן.
אני גורו של המון שנים.
אוקיי, תודה.
אני בת 93.
כמה?
93.
93. את נשמעת בת 23, לכן תהיתי, כן.
כן, את זה אני שומעת לעתים קרובות, אבל טוב שמשהו עוד נשמע צעיר, בסדר.
לפי איך שאת מדברת, נשארו עוד כמה דברים צעירים, כן.
תודה. כן, אני סובלת המון שנים מנאופתיה.
כן.
אני חושבת שזה התחיל עוד לפני המון המון שנים עם רגליים קרות, בחורף, בקיץ הייתי שוכבת עם הרגליים, לא חשוב. לאט לאט זה עבר ברגל אחת, זה טיפס לי אפילו עד השד.
כן.
ואחר כך זה גם עבר לרגל השנייה, שזה כבר הגיע לברך.
כן.
אני לקחתי המון, אני לוקחת הרבה זמן ליריקה, 100 ביום, 225 בלילה. כן. מקנאביס. הרופא משפחה לא רוצה לתת לי יותר, ליריקה יותר.
כן.
ואז אני משתמשת בקנאביס.
יש לי שאלה.
כן.
מה מפריע לך? הכאב מפריע לך?
הכל... מאיר אותי בלילה.
או, בסדר, לא ברור.
בלילה.
כן.
ואני מרגישה כאילו בפנים הרגליים כאילו מבשלים אותם.
כן, אוקיי. זה כאבים קשים, נוירופתיים, אופייניים, שבאמת מגיעים מהירים משינה. זה מאוד אופייני. אוקיי.
אז יש לי גם בעיה של שינה. אז אני לוקחת קנאביס, אין לי, טוב, מאחר והרופא לא רוצה, לא יכול, לא ממליץ לקחת יותר, ליריקה יותר. אז אני לוקחת קנאביס, אין מי שידריך אותי בקנאביס, אם אתה בכלל חושב שקנאביס יכול לעזור לי.
השאלה שלי, האם קנאביס עוזר לך?
את האמת, אני לא יודעת.
תנסי,
אני חושבת...
אז בואי אני אנסה לעזור לך. איזה קנאביס את מקבלת? בטיפות אני מניח, בשמן, נכון?
אחד ועשרים.
כן.
ושאני לוקחת בוקר וצהריים, אחר הצהריים ב-4.
כן.
ובערב אני לוקחת T3,
C15. C15. כמה טיפות את לוקחת בערב?
אז זהו, מאחר ואני שיניתי את זה כל פעם, באמת לקחת, הם בדרך כלל נותנים מה שיש להם.
כן.
הפעם חזרתי לקחת ביום סטיבה, ובערב אינדיקה.
אוקיי, סטיבה יותר מעורר ואינדיקה יותר מעייף ומרדים. עכשיו השאלה שלי, כמה טיפות את לוקחת בערב?
עכשיו הוא שינה לי בבית המרקחת, בקודם כבר לקחתי 2, פה התחלתי שוב עם 1, אני לא יודעת אם אתה יכול להמליץ על סוג אחר של קנאביס.
לא, תראי, עשיתי דבר...
על כמות אחרת.
אז תראי, אני לא יכול, אני לא מטפל, אני יכול להציע.
כן.
אבל אני לא... מה שאני הייתי אומר זה ככה. אני שואל עוד פעם את השאלה, לאחרונה, כמה טיפות מה-T3C15 שאת לוקחת בערב, את לוקחת? אתמול בלילה, כמה?
הרגע אחת, שהיה לי קודם מינון, סוג אחר של קנאביס, כבר הגעתי
ל-2. אז בואי תראי מה שאני מציע לך.
בדיוק.
תנסי כמה לילות לקחת, טיפה בלילה, ביום את מסתדרת, נכון?
פחות או יותר, בוא נגיד, כן.
אז במקום את הטיפה של הצהריים, הייתי מוסיף אותה ללילה, ואז תקבלי בלילה טיפה אחת של T3C15, ועוד כן. טיפה אחת של T1C20,
וזה יהיה...
אני יודע, אבל זה כמות קטנה. תנסי לילה אחד, ואז זה יעלה לך את הכמות של ה-C, ויעלה כן. לך בטיפה את הכמות של ה-T.
נכון.
ויכול מאוד להיות שזה יעשה לך יותר טוב בלילה. כי למעשה, אני הייתי, בדרך כלל אנחנו מתחילים, כשמתחילים ב-T10C10. זה הפורמולה הרגילה שבה נהוג להתחיל. בגיל מבוגר אנחנו הרבה יותר זהירים. עכשיו, התמהיל של ה-T, שזה ה-THC, וה-C, זה ה-CBD, התמהיל שלהם הוא תמהיל שהוא מאוד מאוד חשוב. מצד שני, אצל אנשים מבוגרים, שיש קצת חוסר יציבות וחוסר קורדינציה באופן טבעי, אנחנו מפחדים לתת הרבה T והרבה C שלא יקומו בלילה לשירותים ויפלו.
אני אקמה המון פעמים בלילה לשירותים.
זהו, אז לכן אנחנו מאוד 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 זהירים. אז מה שהייתי מציע, את צריכה לבקש מקופת חולים שיפנו אותך להדרכה קבועה, יש להם גם אחיות שיודעות, אחיות שעברו השתלמות, שיודעות להדריך איך לאט לאט להעלות את הקנאביס למינון שיהיה מצד אחד אפקטיבי, ומצד שני לא יהיה מסוכן לשיווי המשקל.
ברור.
וגם רופאים, היום הרישיונות ניתנות מחודשים על ידי רופאים של הקופות, לכל קופת חולים.
סליחה שאני מפסיקה אותך, עכשיו קיבלתי אישור ישירות מעל יקר.
אז יכול להיות שבגלל לכמה, לשלושה חודשים?
לשישה חודשים עכשיו.
אוקיי. יכול מאוד להיות שהיקר כרגע בגלל המצב ובגלל המלחמה ובגלל כל הדברים מחדש באופן אוטומטי בחלק מהמקרים את הרישיונות. אבל יכול להיות עכשיו ברגע, ממי קיבלת קודם, ממרפאת כאב בבית חולים? אל תגידי איזה בית חולים.
זה סיפור שלא נעים לספר לך, אבל אתה לא אוהב את זה. אבל לא קיבלתי, אני מנסה לנסח את זה ככה שאני...
אוקיי, המבין הבין. אז, אבל ברגע שיש לך רישיון, הלו?
אני איתך.
ברגע שיש לך רישיון... והרישיון הוא כבר כמה שנים, אז החידוש שלו הפעם צריך להיות דרך הרופא של קופת חולים. לכל קופת חולים יש רופא שמיועד לחדש, פעם היו מחדשים במרפאות כאב או אצל רופאים שהם מוסמכים לכך. אני ויתרתי על זכותי לאשר קנאביס, והיום עושים את זה בקופת חולים, אז אנחנו מפנים לקופת חולים והם עושים את העבודה. אבל מי שנותנת ומחדש את הרישיון, התפקיד שלו הוא גם להדריך אותך, ואז יש גם אחיות שהן אחיות שהן יודעות איך להדריך, אחיות שעברו השתלמות, או הרופא של קופת חולים, לא הרופא המטפל, רופא המשפחה לא בקי בזה. אבל
הוא אומר לי שהוא לא מתפק עם קנאביס.
לא, לא מת... הם לא יודעים פשוט.
הוא לא רוצה...
נכון, הם לא...
הוא
לא מעורב. לא שהוא לא רוצה להיות מעורב, הוא לא יודע... צריך לעבור השתלמות. בדיוק, הם לא כל הרופאים יודעים. כמו שאני לא יודע כל דבר ב... את עם דיבור... עם רדיו דולק?
לא.
לא, אוקיי. כמו שאני לא יודע כל דבר בכל אחד מהמקצועות, אז הוא לא יודע כל דבר בכל אחד מהמקצועות, וטיפול בקנאביס הוא טיפול. זהו. אז זה מה שאני מציע, תבקשי שיפנו אותך או לאחות המתאמת, או לאחות המדריכה, והם ידריכו אותך איך לקחת וכמה לקחת. אבל בינתיים... בבקשה, שוש.
אני אנסה את השינוי הזה שאתה אמרת לי, שאני אקח בלילה אותי 11.
רק טיפה אחת.
כן, טיפה אחת.
במקום הטיפה של הצהריים.
במקום?
הטיפה של הצהריים.
כן, הבנתי. אני יכולה לנסות לקחת שתי טיפות של טיפ 3-15, כבר ניסיתי וזה עבד.
אם ניסית...
אבל מסוג אחר.
הסוג לא כל כך משנה, משנה הריכוז. אם ניסית וזה עבד, אז את יכולה, אבל יש מישהו שגר איתך? מישהו גר איתך? שוש?
שמעתי את הסוף, כן.
שאלתי אם מישהו נמצא איתך, אם את קמה בלילה לשירותים.
יש לי מטפל.
אוקיי, אז בלילה הראשון שהיא תלווה אותך לשירותים...
איפה כ... היא יושנת? לא חשוב.
לא, כי... כי
אני אזאת... מבינה.
צריכים מאוד מבינה. להיזהר, לא למעוד.
כן, אני מבינה, אסור ליפול, כן.
בדיוק. כן. אוקיי, שוש.
אני מאוד מודה לך.
כל טוב.
אתה ממש... לא יודעת איך נצח אותך.
כל טוב, תרגישי טוב.
תהיה לך כל טוב בחיים ותהיה לי בריא גם.
תודה רבה, תודה גם לך, להתראות. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
אני קוראים עזרא ואני בן 61.
כן עזרא, אני איתך.
בזמנו המלצת לי לעשות אקו, ובעקבות זה הלכתי לעשות צנתור, לא טיזו, אלא מעקפים, ברוך השם. עכשיו, לפני כשנה, פרופסור, עשיתי טיטור.
רגע אחת. עכשיו, לפני כשנה, התחיל לך טינטון.
לא, צינטור, לפני
כשנה. צינטור,
צינטור. עשיתי צינטור.
כן.
כבשנת 17, עשיתי מעקפים.
אוקיי.
לפני שבועיים עשיתי עוד פעם צינטור.
אוקיי.
מה הסיבה שגרם פתאום תוך שנה לעשות פעמיים צינטור? אני עשיתי משהו לא טוב.
תראה, לפעמים אתה אשם, לפעמים הרפואה אשמה, ולפעמים הגורל אשם. אחוז מסוים של האנשים, המעקפים נסתמים. עושים מעקף והוא נסתם. באחוז מסוים של האנשים, הסטנט, התומך, הקפיץ שמכניסים כדי
נכון,
שירחיב את העורק, בדיוק,
הפעם.
הוא נסתם, הוא נסגר, ואז מרחיבים אותו. זה תהליך שיכול לקרות אצל כולם. זה לא אומר שהצינטור היה לא מוצלח בהתחלה. הצינטור היה מוצלח, אבל יש מצבים שהוא נסתם.
אבל לא יודעים מה הגורם האמיתי למעשה.
תראה, הגורם האמיתי יכול להיות פחות פעילות גופנית. הגורם האמיתי יכול להיות עלייה בקולסטרול וחוסר איזון של קולסטרול, חוסר איזון של לחץ דם, חוסר איזון של סוכרת אם יש. אלה יכולים להיות טריגליצרידים גבוהים, אלה יכולים להיות סיבות שיכולות להאיץ סתימה של סטנט, של תומכן, של קפיץ שמרחיב.
פרופסור, אני בסוף הצינטור קיבלתי דיסקט שמראה לי בדיוק ממש את כל הצינורות ומה הולך, מה סתום. אי אפשר לעשות את הבדיקה הזאת אחת כמה זמן ולעשות את הצינטור?
אפשר, יש מה שנקרא צינטור וירטואלי.
כן.
שאפשר לעשות אותו, עושים אותו או ב-MRI או ב-CT.
אז כל פעם כשאני ארגיש חלילה קושי או לחץ בחזה, לעשות בדיקת צינטור הדמיה?
תראה, אם אתה, יש לך לחץ בחזה, ומופיעים גם שינויים ב-EKG, ורואים גם שינויים אחרים, ועושים לך מיפוי, נגיד, עושים לך מיפוי לב במאמץ, ובמיפוי לב רואים אזורים שלא מקבלים דם, אז צריך לעשות צינטור, כי הצינטור הווירטואלי, הצינטור ב-CT, הוא לא מרפא, הוא לא מרחיב את כלי הדם.
לפחות הוא מרתיע. מטריע.
כן, אבל אי אפשר לעשות, כלומר אפשר, אבל מי ישלם לך לקבל כל 3 חודשים צינטור וירטואלי. ואחר כך תגיד, למה כל 3 חודשים? אולי אני אעשה פעם בחודש. אני צוחק כמובן.
אני אשלם.
אם אתה מוכן לשלם, אז אתה יכול ללכת באופן פרטי ולעשות כל 30 שנה צינטור וירטואלי. אבל תשמע, אני מגזים. אם יש קליניקה, תלך לקרדיולוג. ואם אתה הולך לקרדיולוג, הוא יעשה את השיקול. אם לשלוח אותך למיפוי, שמיפוי יכול להראות אם יש דם אזורים שלא מקבלים מספיק דם, או אם לשלוח אותך לאקו, או אם לשלוח אותך לבדיקת לב במאמץ, או אם לחזור על צינטור, או אם לעשות צינטור וירטואלי.
אפשר עוד שאלה, פרופסור?
אפשר, אפשר ברצון.
בערך כשבועיים עבר מאז אני צינטור, ואני פעמים מרגיש כאילו קושי קצת בנשימה. אין לי כאבים, לא כאבי חזה ולא כלום, אבל אתה מצפה שכאילו הנשימה שלך תחזור להיות רגילה.
קוצר נשימה במאמץ או סתם קוצר נשימה?
לא, בהליכה. כי אני עושה הליכה ארוכה.
כן. ופתחו את כל הצינורות, או שישנם כלי דם שהם עדיין חסומים חלקית?
דרך אגב, פרופסור, הרופאים של היום לא נותנים לך את המידע הסופי עד הסוף.
לא, אם אתה
שואל...
אז תשאב. תשאל ותשאב.
אמרתי, אני פתוח לפני למלאך, פרופסור, הוא יגיד לי, ואז אני אגיד להם מה לעשות.
אם אני הייתי רואה את הדיסקט, או את הסרט של הצינטור, הייתי יכול לראות אם זה, אבל לפעמים, תראה, בוא אני אגיד לך משהו. אתה איש עם מחלת לב. יש לך מחלה של כלי הדם של הלב. עכשיו, לפעמים שאנחנו עושים צנתור, אנחנו פותחים את הכלים שהם הכי סתומים. ואם יש עוד כלי אחד קטן, שהוא קצת סתום, מעדיפים לא לפתוח אותו. למה לא לפתוח אותו? לא, כי זה גם פרוצדורה יותר מסובכת, וגם כלי דם קטן יותר קשה לפתוח לפעמים, וגם הספקת הדם מספיק טובה ללב. ואז עושים לך שני תומכים ולא שלושה. כן? עכשיו, עצם העובדה שאתה אומר לי, שמע, כשאני הולך הרבה, אני מקבל כאבים, אז ברגע שאתה מרגיש כאבים, תעצור דקה, תנשום כמה דקות, ואז תמשיך ללכת.
תודה.
אוקיי?
טוב, אני מאוד מאוד מודה לך, פרופסור קראטו.
כל טוב, כל טוב לך.
אתה תוותר על יום שישי, תזכור.
לא, אני לא מוותר על יום שישי.
כל טוב.
ואתה אל תוותר על הליכות.
זה בטוח, בעזרת השם.
אוקיי, רבותיי, בבקשה, כל טוב. זהו, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, הוא עם 0552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. ניתן לשלוח וואטסאפים עם שאלות קצרצרות ל-054-70-103-70. יש לי כבר שאלה אחת שיותר מאוחר אני אענה עליה. יוצאים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים, תישארו איתנו.
אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו.
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
שמי אמה.
כן, אמה.
אני בת 79.
כן.
ובבדיקות הכלליות יצא לי קצת קולסטרול גבוה.
מה זה קצת?
צריך להיות קטן מ-200, ויש לי 233.
זה קצת יותר מקצת.
אוקיי.
זה יותר מ-10%.
אוקיי.
כמה טריגליצרידים שלך?
103.
כן.
שזה בסדר גמור.
לא, לא, זה בסדר גמור, כן. לא, כי אם הטריגליצרידים מאוד 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 גבוהים, אז הם לוקחים חלק מהסך קולסטרול, ואותם יותר קל להוריד, מאשר להוריד קולסטרול. כן. מה השאלה שלך, אמא?
השאלה שלי כזאת, ויש גם, רוב הבדיקות שלי בסדר, והקולסטרול HDL, גם יצא לי 54, וצריך להיות ערך רצוי.
לא, זה בסדר, זה ערך
זה
טוב.
זה בסדר, גדול מ-40.
זה בסדר גמור.
ומה זה הקולסטרול LDL?
LDL זה הקולסטרול הרע, כמה יש לך?
הרע, אז זהו, יש לי קצת יותר, יש לי 159.
זה גבוה, זה גבוה, צריך לקחת תרופות.
אז זהו, שהרופא אמר לי שאני חייבת לקחת כדור,
נכון.
ולא לוותר, כי אחרת אני יכולה לחלות באירוע מוחי.
תראי, אני לא אוהב להפחיד. כן, אני לא אוהב להפחיד. זה נכון, גם מי שיש לו קולסטרול תקין, יכול לחלות באירוע מוחי.
אוקיי.
אבל אני רוצה להגיד לך, הרופא רצה לזעזע אותך ובצדק. אנחנו יודעים ויש הרבה מאוד מחקרים על הקשר שבין קולסטרול גבוה לבין תרשת עורקים. עכשיו, תרשת עורקים זה היצרות של כלי דם. כמו שבמכונת הכביסה, או כמו שבדוד המים, לפעמים הצינורות מסתיידים, וצינור המים נעשה יותר קטן, יותר צר, בגלל שיש סיט ששוקע בדפנות, אותו דבר בכלי הדם שלנו. הקולסטרול עוזר ביחד עם סידן ועוד דברים לשקוע בדופן כלי הדם ועושה אותם יותר קטנים. אנחנו לא רוצים שזה ימשיך לקרות, ולפעמים אם לוקחים סטטינים ומורידים את רמת הקולסטרול, זה אפילו במקרים מסוימים מרחיב או משפר את זרימת הדם. עכשיו, 233 זה גבוה, אבל לא סוף העולם. אז אני הייתי מציע.
אפשר להוריד את זה על ידי תזונה?
אז ככה, זאת בעיה. אפשר להוריד את זה על ידי תזונה, אבל זאת צריכה להיות תזונה מאוד מאוד קיצונית, שבדרך כלל לא יכולים לעמוד בה. אפשר להוריד מצוין טריגליצרידים עם תזונה. טריגליצרידים הם שומנים שנובעים מפחממות, אבל הטריגליצרידים שלך הם 103, אז הם תקנים. אז זה שאת תורידי אותם ל-80, זה לא יפתור את הבעיה. לעומת זה, כולסטרול קשה להוריד בדיאטה. אפשר לקחת אומגה 3, אפשר לאכול פחות שומנים, אפשר להוריד את השומן מהחי בגבינות, לאכול גבינות דלות שומן, לאכול בשר עוף בלי האור, אפשר, אבל לא תמיד מצליחים, קשה מאוד מאוד מאוד.
זה לא מצליח לי, אני כל הזמן ככה עם
תזונה,
וזה לא מצליח לי.
אז כחלק גדול מהכולסטרול, הוא תורשתי.
וגם אז, הגוף מייצר, שמעתי.
בוודאי. מה, את ראית, את מכירה את הגברת פרה? הגברת פרה אוכלת רק עשב.
נכון.
ויש לה חלב מלא כולסטרול, ויש יש לה, יושים מהחלב של השמנת, זה לא אומר. כלומר, הגוף שלנו גם מייצר כולסטרול, הכבד שלנו מייצר כולסטרול.
היית מציע לי, דוקטור, על איזה כדור מסוים כן לקחת?
אני מציע לך את הכדור שהרופא שלך מציע לך. הוא מכיר אותך, הוא יודע, הוא יעקוב אחרייך. אני הייתי מתחיל בכמות קטנה של 10 מיליגרם, ורואה בעוד 3 חודשים.
ולא לפחד אם זה עושה כאבי גוף או כאבי רגליים.
אם זה עושה כאבי רגליים במקרים נדירים, זה קיים אבל במקרים נדירים, אפשר להחליף לכדור אחר. ואם הכדור אחר עושה כאבי רגליים, יש גם זריקות שאפשר לקבל. אבל קודם כל, עוד פעם, כאבי רגליים זו תלונה שקיימת, היא קיימת יותר במינונים יותר גדולים, ואת תתחילי 10 מיליגרם לדעתי, ובואי נראה. ואם יש לך כאבי רגליים, כאבי שרירים, הרופא יטפל בזה.
אוקיי. אז זאת אומרת שלא להישאר ככה.
לא, אני מציע לא להישאר כך, ואני מציע לשמוע בכל הרופא.
לשמוע בכל הרופא,
כן,
אוקיי.
כן, כן.
תודה רבה.
כל טוב לך, כל טוב אמא. להתראות. רבה. כן. כן, מי איתנו על הקו?
צהריים טובים.
צהריים טובים, מי אני?
יובל.
כן, יובל.
אני רציתי לברר, אני אלום קרב כבר 30 שנה. ואני לקחתי הרבה שנים תרופות שבמה שנקרא במרכאות עזרו לי לעלות במשקל.
כן, ברור לי.
בצורה יותר מדי.
בצורה קיצונית.
כן, הייתי בין 80 ל-85 קילו והגעתי ל-116 קילו.
וואו, כן.
ועכשיו התחלתי לקחת לפני כמה חודשים ויגובי.
כן.
וירדתי 15 קילו, קצת יותר, אני קצת פחות מ-100 היום. גם הבדיקות דם, הכל היה בסדר, אבל אפרופו הבדיקות דם, כאילו, מצוינות. אפילו בתקופה שהייתי פחות, פחות שומר, לא היו בדיקות דם כאלה. אבל השאלה שלי היא, התופעות לוואי. התופעות לוואי עדיין לא עוזבות אותי. זה הרגשה של אוויר כלוא בפנים, בתוך הגוף.
מתוך הגוף או בתוך הבטן?
בשרעפת, באזור של השרעפת.
כן.
וכל הזמן שיוקים כאלה, שיש להם כמו מין ריח של ביצה.
כן, ביצה סרוחה. כן. גפרי, ריח של גפרית.
בדיוק, כן, וזה לא נעים, כאילו, אתה יודע...
אני לא בטוח שזה מאביגובי.
עכשיו, זהו, דרך אגב, אני אגיד לך, דרך אגב, בגלל בעבר שהייתי בלחץ בגלל ה-PTSD, אז הייתי היה לי ריפלוקס והייתי מקיא, ויש לי
יש לך עדיין ריפלוקס?
יש לי רק, בוודאי, כן, יש לי בקע שרפתי של 4 סנטימטר.
תשמע
עכשיו, אז זהו, כן, כן. וזה לא עובר לי, התופעות לוואי האלה לא עובר.
אני מניח שאתה בסביבות 50-60?
אני 53.
53, תשמע, יש לך ריפלוקס, והריפלוקס גורם לכך שגזים מהקיבה עולים למעלה. כן. עכשיו, אני מציע לך לנסות להפריד מזונות, ולראות, יכול מאוד להיות, התסיסה, כשהאוכל שאתה אוכל תוסס בקיבה, הגזים, מאחר ויש הריפלוקס, יוצאים למעלה, מלמעלה, ויש לך גרפצים בריח לא נעים. בדרך כלל, כשיש סתימה של יש ספינקטר, יש שסתום בין הקיבה לוושת. השסתום הזה, כשיש ריפלוקס, הוא לא פועל טוב. אז מה שאני מציע לך לנסות, תנסה למשך שבועיים, להפריד פחממות, תאכל פחממות וירקות, או תאכל חלבונים וירקות, אל תאכל חלבונים ופחממות. חלבונים זה עוף, זה בשר, זה גבינה, זה דגים, אלה הם חלבונים, זה טופו, אלה הם חלבונים. פחממות זה תפוחי אדמה, זה אורז, זה לחם, זה עוגות, זה דברי מתיקה, זה סוכרים. הסוכרים והחלבונים יכולים לתסוס והם יכולים לגרום לריח הזה. הריח הזה גם יוצא, נוצר יותר אחרי שאוכלים ארוחה שהיא יותר בשרית.
Okay.
אז תנסה קודם כל להפריד את המזונות. אם אתה אוכל סטייק, תאכל איתו רק סלט, אל תאכל איתו צ'יפס.
אני הבנתי, אני אגיד לך מה, כאילו, אני, בגלל הוויגובי גם, אני ככה משעה 4-5, אני לא מסוגל לאכול, כלומר, כאילו, כל מה שאכלתי בצהריים, גם אם זה כבד, כאילו, אני משער לעצמי שעד שאני הולך לישון, כבר זה לא נמצא, אני שותה תה בערב, וכאילו, עדיין יש לי את זה, אולי בפחות, כאילו, מה שנקרא, ריח לא נעים או דברים כאלה וזה, אבל עדיין יש לי את זה.
תנסה לאכול, כן, אני מבין, תנסה לאכול יותר חלבונים וירקות.
הבנתי. יש לי רק עוד שאלה.
בבקשה, בבקשה יובל.
לגבי הבן שלי, הוא...
בן כמה הוא?
20.
כן.
הוא חייל, כאילו, פשוט מאוד, לפני 3 ימים... פשוט מאוד פעם ראשונה זה קרה לו, הוא התחיל לשלשל ברמה של כל הזמן לשבת בשירותים, ממש, כאילו, ומימי אפילו.
כן, יש לו קלקול, מה שנקרא, נקרא בשפת העם קלקול קיבה, אבל זה לא קלקול קיבה, זה הרעלת מעיים, זה בדרך כלל מחלה זיהומית.
אז זהו, אז הלכתי איתו לביקור רופא, נתנו לו דווקא דבר ש... לא מתאים, כאילו משהו שיעצור לו את זה. אז הוא אומר, אני כל הזמן צריך ואני לא מצליח. עברו איזה יומיים אחרי שנגמרו הכדורים, והוא עוד פעם התחיל. אז הייתי איתו במיון של בית חולים מסוים, וכאילו פשוט מאוד שם כל הבדיקות היו בסדר, המוגלובין בסדר, הכל בסדר, קיבל איזה אינפוזיה עם כל מיני נוזלים וכל זה, ואמרו פשוט מאוד להקפיד על מזונות, על דברים כאלה. אני לא יודע איך הוא קיבל את זה, פשוט מאוד אנחנו כולנו...
תשמע... מספיק שהוא אכל משהו בחוץ.
יש דרך חוץ פשוט לשתות ולאכול מזונות מסוימים, אמרו לי בננה,
רימונים. תראה, בדרך כלל, תוך 3 ימים, 4 ימים, גג 5 ימים של שלשול, מה שחשוב שהוא לא יתייבש קודם כל.
כן.
אז הוא צריך לשתות הרבה. עכשיו, כשאתה שותה הרבה, אתה גם משלשל הרבה. כי הנוזלים הם כאילו מגרים את המעיים והם יוצאים החוצה. אבל קודם כל, הדבר הטוב ביותר הוא לא לקחת דברים עוצרים ולהוציא את כל הג'יפה החוצה. אם זה לא עובר, אז צריך לקחת...
זה מזונות מיוחדים
שאיפשהו... אורז עוצר.
עוצר דווקא?
אורז, כן. אורז, חרובים, אבקת חרובים יכולה לעשות, אבל אני לא הייתי עושה שום דבר, לא הייתי אוכל ירקות, לא לאכול ירקות, לא לאכול פירות, לא לאכול דברים עם, עם, עם הרבה תאית, ולא לאכול דברים עם הרבה סוכר.
אלקטרוליטים, ההפקה הזאת יכולה לעזור?
היא לא תעזור לעצור את השלשול, היא תעצור פשוט את ה... היא תגרום לכך שהוא אולי, שהוא יתייבש פחות. אבל הוא בבית, הוא קיבל גימלים.
קיבל גימלים, כן.
אוקיי, אז שישתה הרבה... שינוח, זה יחלוף לו. ואם זה עוד יום-יומיים לא חולף, אז תגידי לתת אנטיביוטיקה. אבל אני מאמין שתוך יום-יומיים זה יסתדר.
הבנתי.
אוקיי, כל טוב לך, יובל, כל טוב. זהו, בתי סיימנו את השעה הראשונה שלנו. אני רוצה להודות למאירה פרץ ויאל פרנק, שעורכים ומפיקים את התוכנית, לגיא רביב על הדיגיטל, לאיתי ניקסון אחראי ללייב, לבני שאולסקי ובני אלפרין, שאחראים על השידור, לכם המאזינים שאתם איתי, אחרינו תהיה פה, לא, אחרינו אני אהיה פה בעצם, אתם רואים, אני כבר מבולבל, אחרינו אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות חדשות, מספרי הטלפון למי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103, פרסומות חדשות, ומיד אנחנו חוזרים, תישארו איתנו. אנחנו בשעה השנייה שלנו, על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, לא התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. אני כאן איתכם ואיתי, עורכים ומפיקים את התוכנית מאירה פרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל גיא רביב, על הלייב איתי ניקסון, אחראים על השידור ב-103 FM בני שאולסקי וב-104.5 FM בני הלפרין, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103, אני חוזר, 0-552-103-103, ומי שרוצה לשלוח וואטסאפ קצרצר עם שאלה קצרה, 054-70-103-70. אנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום לך, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
אני, קוראים לי פנינה,
כן,
שנים שנים אני מאזינה קבועה שלך, רוצה כן. להודות לך על הסבלנות, סובלנות, על העצות הטובות.
תודה פנינה. ושתהיה
בריא עד 120 ותעזור תודה. לנו.
תודה רבה, עד 120 לא, אבל שאני אהיה בריא עד שאני אפסיק, אמן. שאני אהיה בריא עד שאני אפסיק להיות בריא מאוד, כמו שאומרים.
אמן שתמיד תהיה בריא. השאלה שלי זה בקשר לבעלי, הוא בן 84.
כן.
הוא עבר אירוע מוחי לפני בערך בשנת 2011, יש לו פרפורים בלב, אבל ברוך השם הוא בסדר. בחודש שביעי היה לו הקאות חום, ולקחתי אותו לבית חולים למיון. כעבור 3 שבועות, אחרי שעשו לו את כל הבדיקות, הוא היה לו מלא דם בשתן, בעיות בכללות, עשו לו את הבדיקה ERCP,
כן.
שמו לו סטנט ממתכת.
רק נגיד ERCP זו בדיקה שבה נכנסים, זה כמו גסטרוסקופיה, אבל נכנסים לדרכי המראה. כן.
נכון. כמה זמן זה הרדמה, פרופסור קרסו?
זה מאוד מאוד תלוי. זה, לא, זה גם אוקיי. לא הרדמה עמוקה כמו לניתוח. הרדמה קצת יותר, קצת יותר עמוקה מאשר הרדמה לגסטרו, אבל זה מאוד מאוד תלוי. אם זה הולך יותר בקלות או פחות בקלות, אם צריכים, אם יותר, אם כלי המראה יותר מפותלים, פחות מפותלים, זה לא, כן.
אוקיי, תודה. עכשיו שמו לו גם סטנט בלבלב מפלסטיק.
כן.
אבל בכיס מרה הרחיבו ושמו ממתכת. השאלה שלי, הוא מרגיש טוב, אוכל כל פעם מעט מנה קטנה, יציאות שלו בסדר, אבל בבית חולים מבקשים שהוא צריך לעבור עוד פעם את הבדיקה, ואני קצת בחששות, כי יש לו פרפורים והוא גם עבר אירוע מוחי וגם מאוד רזה, הוא ירד 7 קילו בבית חולים. והוא חלש, אז אני מתלבטת.
תראי, אני לא יודע למה הם רוצים לחזור, כי אם היה חשד למשהו רציני, אז כדאי לחזור. אם הם רוצים, אם אולי הם לא, אני, קשה לי מאוד לענות לך על השאלה.
אוקיי, רוצים לראות לשאול... אם יש עוד אבנים. אבל הוא מרגיש טוב, הוא שותה הרבה מים. הם אומרים, אנחנו רוצים לראות אם יש עוד אבנים. השאלה אם המתכת הזאת מחזיקה שנים,
כן, המתכת יכולה להחזיק שנים.
אוקיי,
השאלה לגבי, כן, בלבלב גם כן. השאלה היא עוד פעם, כן, זה לא משנה, יש סוגים שונים, יש דברים שהם, גם המתכת היא עטופה בחומר מסוים, זה לא ששמים איזה קפיץ מברזל.
אוקיי.
אני לא יכול לענות לך על השאלה, צריך לשאול אותם מדוע הם רוצים, ואם הם רוצים לראות שאין אבנים, אז יש אפשרות לפעמים לראות את זה גם בדרכים אחרות, אבל זה הם בטח יודעים שכנראה הם לא הצליחו לראות. עשו לו MRI של...
רק CT.
כי אבנים בדרך כלל, רואים גם ב-CT, אבל יש אבנים מחומרים שונים, יש אבני מרה, יש אבנים. זה צריכים לשאול אותם למה הם רוצים, וגם לשאול אותם עד כמה זה דחוף. יכול להיות שכדאי שיעלה עוד כמה כאילו במשקל, שיתחזק קצת, ואז יעשה את ה-ERCP מחדש.
בסדר גמור. אני קודם כל מאוד מאוד מודה לך, ואם יש לך זמן, אני רוצה לשאול שתי שאלות קצרות, אני מודה לך.
בבקשה.
תגיד, פרופסור, בבקשה, אם לוקחים ויטמין B12, ויטמין C, ויטמין D וקלציום, איך אפשר ביחד או צריך בין לבין חצי שעה, שעה?
תראי, אפשר לקחת הכל ביחד. הכל, כל דבר מגיע למקום שלו, אין מה לחשוש.
לא מנטרל
לך. להפך, ויטמין C וקלציום ביחד הם עוזרים, הוויטמין C עוזר לקלציום להיספג יותר טוב.
תודה רבה. שאלה אחרונה, אם אני לוקחת אקמול קוד 15 מיליגרם, בגלל כאבי רגליים,
למה לקחת קוד אקמול ולא אקמול רגיל?
אני אגיד לך, פרופסור, הכאבים שלי הם קצת חזקים, אני לוקחת, אני נמצאת במרפאת כאב, ליריקה 75, 3 פעמים ביום, אבל בלילה אני מתעוררת, כמו האישה המקסימה בגיל 93 שכל כך כן. יפה דיברה, גם אותי זה מאיר הכאב בלילה, ואני מרגישה אם אני לוקחת אקמול אחד, קוד אקמול, אני יותר... אני מרגישה פחות כאבים באמצע הלילה, פחות מתעוררת.
כן, זה קודאין, יש בזה נרקוטיקה, לכן זה יותר פעיל. את, זה לא עושה לך עצירות.
לא, בכלל לא, אבל אחד או שתיים אני לוקחת, אם ביום יש כאבים חזקים אני לוקחת, אבל הרוב רק בלילה אחת, זה לא מסוכן או משהו.
זה מסוכן זה לא, אבל מתרגלים לזה, ואז...
מתרגלים, נכון.
ואז זה מפסיק להשפיע, ואז לוקחים שניים, ואז זה מפסיק להשפיע, ואז לוקחים שלושה. כי זה נרקוטיקה, ולנרקוטיקה מתרגלים.
אתה צודק, המון 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 תודה.
כל טוב לכם, שבת שלום.
ובשורות טובות לכל עם ישראל, כולל אתה.
אמן, אמן, אמן.
תודה לך.
כל טוב. כן, מי איתנו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
אני מדברת בשם בעלי.
כן, רק מה שמך שנדבר איתך?
רחל, שמי רחל.
כן, בן כמה בעלך?
בן 88.
כן.
עכשיו, הוא מקבל טיפול ביולוגי בשם סימפלמאב.
כן. למה הוא מקבל את זה?
יש לו נגעים בעור שכל הזמן מתפתחים, וזה מאוד עוזר לו, הוא כבר כמעט שנה.
הנגעים האלה זה שלפוחיות?
לא, זה ממש גידולים.
זה גידולים, אוקיי.
תמיד זה היה, בדרך כלל זה BCC. עכשיו, רציתי לשאול לגבי החיסונים שאתה דיברת בתחילת התוכנית.
כן.
והזכרת את ה...
אנשים שמקבלים טיפולים ביולוגיים.
כן. יש, מותר לקחת את החיסונים האלה?
תראי, אני בדרך כלל ממליץ, וזו גם הזדמנות לכולם להאזין, כשאדם עומד להתחיל לקבל טיפול ביולוגי, לפני שהוא מתחיל לקבל טיפול ביולוגי, או לפני שמתחילים לקבל סטרואידים, או לפני שמתחילים לקבל כימותרפיה, אז כדאי להתחיל את החיסונים. עכשיו, לגבי זה את מוכרחה לשאול את הרופא, את רופא האור שמטפל בו. אני מניח שהוא נמצא במרפאה של מחלות אור אוטואימיוניות.
הוא באונקולוגית דווקא, במחלקה
אונקולוגית. אז לשאול את הרופא, זה BCC?
כן, כן, כן.
והוא מקבל את זה בגלל BCC, שכל כן. הזמן מופיע לו?
אוקיי. כן.
כי בדרך כלל, אוקיי, בדרך כלל נותנים את זה ב-SCC, לא, וכל פעם מגרדים לו את הגידולים האלה?
לא, לא, לא נוגעים בו, לא, הוא מקבל עירוי של חצי שעה,
ואז, כן, לא, ברור לי, ברור לי, אבל השאלה שלי, אם זה יצר את ההתפתחות של הגידולים, של כן, את כן. החזרה של הגידולים.
כן, זה כן. עצר קצת, כן, כן, כן. וזה גם ריפה גידולים שהיו.
כן, הוא ג'ינג'י?
לא, ממש לא, אבל הוא היה הרבה בשמש.
כן, ברור. אוקיי, זה את מוכרחה לשאול אותם. את מוכרחה לשאול אותם, והם, כי הם, מה שהם צריכים לעשות, תראי, ההשפעה על מערכת החיסון של כל הטיפולים הביולוגיים היא מאוד מאוד אינדיבידואלית, על חלק זה משפיע יותר, מדכא להם יותר את מערכת החיסון, וחלק מדכא פחות. לדעתי, לדעתי, הוא יכול לקבל חיסון מומת נגד, נגד שפעת.
הוא כבר קיבל.
אה, זה בסדר. עכשיו, את יודעת אם הוא קיבל, איזה חיסון הוא קיבל?
איזה חיסון של שפעת?
כן, אם הוא קיבל את החיסון.
לא, אני לא יודעת.
אם זה פלוזון, או את לא יודעת. אוקיי.
לא, לא.
כי ישנם חיסונים מיועדים יותר לאנשים יותר מבוגרים ממחלות רקע. יש היום עוד חיסון נוסף יותר חזק כאילו. אבל לא משנה. אם הוא קיבל את החיסון, אז הכל, הכל טוב ויפה, הוא יכול גם לקבל חיסונים נגד הרפס, אבל צריך רק לשאול את הרופא. בדרך כלל, חיסונים מווירוסים מומתים, אין בעיה לקבל. חיסונים מווירוסים חיים מוחלשים, אסור לקבל. אבל אני תמיד אומר, ליתר ביטחון, שאל את הרופא שמטפל בך, שנתן לך את, את הטיפול הביולוגי, או הכימותרפי, או משהו אחר.
ולגבי שלבקת חוגרת,
כנל, יש היום, כן, יש היום טיפולים שצריכים לקבל אותם בשתי מנות, ומנה אחת, ואחרי חודשיים עד שישה חודשים את המנה השנייה, אבל עוד פעם, שקבל את, וזה וירוס מומת, בעבר היו נותנים את הווירוס חי מוחלש, אז בווירוס מומת הבעיה כמעט, הבעיה לא קיימת, אבל בכל זאת לשאול, לקבל את ה... את הנהון הראש לכן, גם מהרופא המטפל.
אוקיי, בסדר גמור. אני מודה לך מאוד.
כל טוב, רחל. כל טוב.
תודה, תודה.
כן, ומי איתנו?
הלו. אני מדברת איילה.
כן, איילה.
קודם כל, תודה רבה לתוכנית. אני כל יום שישי פשוט מתענגת.
תודה רבה.
ושומעת לפעמים דברים שזה גם לי עוזר, משאלות שאני רוצה לשאול.
בוודאי.
עכשיו, השאלה שלי... וכבר די הרבה זמן ש...
בת כמה אתה יל? בת כמה אתה יל?
אני בת 57.
כן.
יש לי פשוט חולשה כזאת ברגליים, כאילו ברגליים, לפעמים זה יכול להיות הפיסת כוחות, אני עושה כמה דברים בבית, במטבח, פתאום אני מרגישה שאני צריכה מהר ללכת לשבת, כי אני כאילו הולכת כזה להתעלף, לא צריך להסביר את זה.
את הולכת להתעלף או, את, או רגלייך קורסות?
אני לא יודעת מה זה התעלפות. אבל אני תדעי. מרגישה שהחולשה כזאת היא כאילו, כאילו חולשה ברגליים, ואני מרגישה שאני חייבת לשבת, שאין לי כוח, אין לי פשוט כוח לעמוד.
כל כמה זמן זה קורה?
לאחרונה זה קורה די הרבה, אבל בוא נאמר לא... לא יודעת, לא ממש כל הזמן, אבל...
עכשיו... עכשיו, בוא,
עכשיו
את עושה הליכות?
פחות, אני משתדלת, אבל פחות.
עכשיו, כשאת, בואי נגיד בפעם, כמה זמן יש לך את זה? בערך, מתי זה התחיל?
זה התחיל שבוע שעבר, היה קצת יותר טוב, וכאילו עוד פעם זה חזר.
כלומר, זה התחיל בשבוע שעבר, זה משהו חדש.
כן, 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 אבל לא, לא שזה משהו חדש, החולשה הזאת יש לי אותה תקופה די ארוכה, אבל זה בא ועולה.
מה זה די ארוכה?
בוא נאמר, 3 חודשים, משהו כזה.
במהלך השלושה חודשים האלה היית בחוץ לארץ?
כן.
כן, כשהיית בחוץ לארץ והלכת הליכות הרבה, זה קרה לך?
לא.
לא, אוקיי. אז זה לא קשור כנראה למעמד גופני. תראי, בדרך כלל תופעות כאלה יכולות להיות מכל מיני סיבות. אם את, עכשיו את אמרת, אני חושבת שאני הולכת להתעלף. אז זה קצת
מבלבל. תחושה כזאת, תחושה כזאת, כאילו, אני מרגישה כאילו דופק מהיר כזה, לא יודעת איך להסביר.
אז הפרטים האלה הם הפרטים שעושים את ההבחנה, כי אם זה דופק מהיר, יכול להיות שיש לך באותו רגע הפרעת קצב קלה, ואז את מרגישה חולשה וצורך לשבת. יכול להיות שיש לך, זה לא נראה לי משהו שקשור לעמוד השדרה או לזרימת דם לרגליים.
יש לי, יש לי מה שכן, שיש לי בעיה של פריצת דיסק, פריצת שמאל שמושכת לי כאילו לכל כיוון הרגל, שכבר עברתי הרבה זריקות, כל מיני
דברים, אבל אם זה היה קשור לזה, כשהיית בחוץ לארץ והלכת ברגל די הרבה, אני מניח, כמו שכולם הולכים ברגל הרבה בחוץ לארץ, אז היה קורה וזה לא קרה. כלומר, מה שאני מניח זה שיכול להיות, אם את מרגישה גם דופק וגם חולשה, אז יכול להיות או שיש שינויים בלחץ דם, או שיש קצת ירידה בסוכר, או שיש הפרעת קצב. אז מה שאני מציע לך...
לחץ דם כן יש לי, אבל הוא מאוזן מאוד.
אוקיי, אז מה שאני... והדופק שלך סדיר בדרך כלל?
כן, כן.
אז מה שאני מציע לך, להתחבר לכמה חודשים, או לשחל, או לנטלי, לקחת מכשיר שבודק EKG, וברגע שאת מרגישה את זה, לשדר EKG. ואז הם יוכלו לראות אם הדופק, ואם ההרגשה בחזה, ואם החולשה הכללית... נובעת משינוי בקצב הלב שקשור לאיזושהי הפרעת קצב. כי יש הפרעה שבה יש דופק מאוד מהיר.
הוא לא דופק מאוד מהיר, בעיקר זה החולשה, לפעמים אני מרגישה כאילו, זה לא מה שמטריד אותי, מטריד אותי החולשה, ההרגשה...
אבל חולשה יכולה להיות בגלל הפרעת קצב. הפרעה בקצב הלב יכולה לגרום לחולשה.
נגיד אני יכולה לעמוד בתחנה... ולחכות לאוטובוס, ואם אני אראה שאין לי מקום לשבת, אני אצטרך לעמוד ולתפוס את העמוד, כדי שאני מרגישה שאני הולך לטפול.
אז אלה דברים שהם בדרך כלל קשורים למחזור הדם. אז או שזה הפרעת קצב, או שבגלל הטיפול ללחץ דם, יש לך מצבים שלפעמים יש ירידה בלחץ דם. וזה קשה לי מאוד לפי הסימפטומים שאת מוסרת לפענח מה זה. אני בכל זאת הייתי חושב, מה שאני מציע לך, שיהיה לך איזה סוכריה או משהו עם סוכר בתיק. ברגע שזה קורה לך, שימי קצת סוכר מתחת ללשון, ותראי אם זה די מהר נעלם. זה הטסט שאת יכולה לעשות בעצמך. דבר אחר, אם זה קורה לעתים קרובות וממשיך לקרוא, תתחברי, תתקשרי לנתן או לשחל, תקחי מכשיר, וברגע שזה קורה, שדרי להם ויראו אם ישנה איזושהי הפרעת קצב, כי הפרעה בקצב הלב יכולה לתת הרגשה של חולשה, של סחרחורת, של חוסר יציבות, של הרגשה שכאילו את הולכת להתעלף, כל התחושות האלה יכולות להיות בגלל הפרעת קצב מסוגים, הפרעות קצב מסוגים שונים.
טוב, אני ממש מודה לך.
כל טוב.
כל טוב, כל טוב.
כל טוב, איילה, שבת שלום. כן, ומי איתנו?
שלום.
וברכה.
שלום פרופסור, אני מאוד נהנה לשמוע אותך.
תודה רבה.
אני מדבר בשם בת דוגי.
שהיא בת כמה?
48.
ואיך נקרא לך?
איציק.
איציק, אוקיי. כן, מה ש... כן, כן.
אני ככה, הסיפור הוא כזה... בת זוגי קיבלה התקף פסיכוטי לאחר שיקום ארוך לגבי משהו אחר שקשור לטרשת נפוצה.
כן.
ואחרי השיקום אמרו לה שהיא קצת תקבל כנראה קצת התקפים, חרדות וכאלה.
כן.
והיא פשוט לא טיפלה בזה והגיעה עד למצב של לילות ארוכים בלי שינה.
אגב, ההתקף הפסיכוטי או החרדה יכולה להיות גם חלק מתרשת נפוצה.
כן, כן, גם על זה קראתי, נכון.
כן.
אז בסוף הגענו למצב של בית חולים, והיא הייתה שם מאושפזת, יומיים שלושה, ואחר כך קיבלה כדור עם ליווי פסיכיאטרי, כדור שבסוף הגענו למשהו שעשה לה ממש טוב, שזה פריזמה.
כן.
אוקיי? בדיווי פסיכיאטרי, והיא לקחה כדור אחד לאחר שבוע, שבועיים, שני כדורים, והמשיכה ככה. אחרי מספר חודשים, בערך 6-7 חודשים, הרגישה אפילו יותר מדי טוב. ולצערי, מהפחד להודיע לפסיכיאטרית שהיא מפסיקה, הפסיקה...
בבת אחת. ובבת אחת.
בבת עצמה, כן.
ואחרי שבועיים שלושה הכל חזר.
לא שבועיים שלושה, זה כבר מספר חודשים. היא ירדה, בוא נגיד, ירדה משניים לאחד ומאחד לגמרי.
אז היא בכל זאת ירדה בהדרגה.
כן.
אוקיי.
ועכשיו, בוא נגיד, מספר חודשים אחרי, לפני איזה חודש, בערך שלושה שבועות, היא התחילה עוד פעם להיכנס להתקף החרדות, ומרוב שהיא פחדה לומר לפסיכיאטרית שהפסיק, אז החליטה לחזור לזה לבד, לכדור אחד.
כן.
ועכשיו בערך שלושה שבועות אנחנו עם הכדור, ליווינו את זה עם קלונקס כדי שתירגע קצת מהפרקוסים, כי קראתי על זה קצת באינטרנט, לצערי
כן.
ניסינו להתעסק עם זה, ו... עדיין המצב לא משתפר, כאילו, אנחנו נסים להשיג...
תראה, שלושה שבועות זה גבולי, קודם כל.
זה גבולי, אוקיי.
כן. לפעמים זה לוקח גם 5 שבועות ו6 שבועות.
אוקיי.
וגם יותר. אז צריך להתעזר בסבלנות.
עכשיו, כמה... תופעות מאוד חזקות של חום בכל הגוף, גלי חום מאוד חזקים, הידיים רותחות ממש, כאילו שורף, עם מרגישה שכאילו... וזה הכדור שהיא לקחה שהוא עשה לה ממש טוב, אבל כנראה רק הקטע עם ההפסקה, אולי, לא יודע,
אנחנו
לא
יודעים מה לעשות. קודם כל, אני רוצה להגיד לך, אין מה לפחד אם מישהו לא מפסיק תרופות בבת אחת, לפנות שוב לפסיכיאטר. מה הפסיכיאטר יעשה? הוא ירביץ לה? לא. הוא יכעס עליה, הוא יעשה לה נו נו נו. אבל תדע שהפסיכיאטרים יודעים, וכל רופא יודע, שחלק גדול מהחולים, כשמרגישים יותר טוב, מפסיקים את כל התרופות, והם לא מבינים שזו שטות, אבל זה דבר שהוא טבעי. Okay. כי אומרים, מה, אני כל החיים אקח תרופות, אני אהיה מכור לתרופות.
נכון, מאוד.
כן. אני אף פעם לא כעשתי על חולה שיפסיק את התרופות. אמרתי, אוקיי, הפסקת, שילמת את המחיר, בוא נחזור חזרה. הפעם הבאה, לפני שאתה חושב להפסיק, עוד פעם תתייעץ איתי. אז חלק מתייעצים, וחלק שוב מפסיקים בבת אחת, ובהרבה מאוד מקרים זה שוב פעם חוזר.
העניין הוא כרגע שהיא מעבר לחוסר שקט שיש, זה כמעט ללא שינה, זה ממש לילות שלמים ללא שינה.
גם אם היא לוקחת קלונקס לפני השינה?
לא, היא לוקחת את הקלונקס בבוקר, כי ההתקף הממש חרדתי בבוקר, יש לה ממש רעידות בגוף, ואז היא לוקחת קלונקס, כדור אחד, ובצהריים היא לוקחת את הפריזמה והיא לא מצליחה להירדם מקסימום שעה, שעתיים.
למה היא לוקחת את הפריזמה בצהריים ולא בבוקר?
לא יודע, תמיד לקחנו את זה בעצמו.
כמה היא לוקחת? 20 או 40 מיליגרם עכשיו?
20,
כלומר כדור אחד.
3 שבועות, כן, כבר
3 שבועות, אני הייתי אחרי 3 שבועות מעלה לכדור וחצי.
כדור וחצי. אבל זה גורם לחוסר שעות שנתנו לה פעם אחת כדור וחצי, ואז היא לא נרדמה בכלל, בכלל כל הלילה, ואז היא פחדה להמשיך. עדיין אתה אומר...
אני לא חושב שהיא לא נרדמה, אבל שתיקח את הכדור בבוקר.
לקחת את הכדור בבוקר?
כן, פריזמה אפשר לקחת בבוקר, מצוין לקחת בבוקר.
הבנתי, אז לקחת כדור וחצי בבוקר?
כן,
שתנסה לקחת... וזה מלווה עם קלונק?
אין שום בעיה.
אין שום בעיה.
ואולי תיקח משהו להרגעה, אפילו משהו טבעי בלילה.
כמו מה למשל?
יש, אני לא רוצה להמליץ על מוצרים, אבל תקשו לבית מרקחת. יש מספר דברים טבעיים של צמחים שאפשר לקחת לפני השינה להרגעה.
אוקיי, בסדר.
בסדר?
אז אתה אומר, ממליץ לעלות לך כדור וחצי, אני ממש ממש מודה לך על העזרה, עזרת לי מאוד, תודה רבה.
תדע, כן. אוקיי, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103. הפסקת פרסומות ומיד אנחנו חוזרים. FM 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אני רוצה לקרוא לכם שאלה שקיבלנו בוואטסאפ, אמנם אני מבקש שאלות קצרות, הגברת כתבה שאלה ארוכה, אבל באופן חריג אני אענה עליה. אני בת 73, סובלת מהפרעות הליכה קשות, נעזרת ברולטור, רולטור זה כמו הליכון עם גלגלים. הרופאה הנוירולוגית שלי הפנתה אותי לכל מיני בדיקות, והמוצא האחרון היה ניכור מותני. לא נמצאתי מתאימה להליך לאחר הבדיקה. כל יום הליכתי מדרדרת וקשה לי מאוד מאוד. הגוף נוקשה כולו. כאבים במפרק הירך, בסוגריים, עברתי לפני חודשיים הזרקה תחת שיקוף, הפעם לא עזר לי בינתיים. מה עוד ניתן לעשות חוץ מפיזיותרפיה וטווינה? אגב, הופסיקו לי כל הטיפולים האלטרנטיביים שטופלתי לאחר ייעוץ עם הרופאה במכבי טבעי, וזאת לאחר שראיתי לה את כף רגלי האדומה. אז בואי אני אגיד לך משהו. אני לא יכול לענות לך על השאלה. אני לא יודע מה ההבחנה, אני לא יודע מה הממצאים בבדיקה נוירולוגית. האם עשו לך EMG או לא עשו לך EMG? האם יש לך נוירופתיה שהיא דלקת עצבים, או האם יש לך רדיקולופתיה שזה בגלל שינויים בעמוד השדרה? אני לא יודע מה הסיבה לכף הרגל האדומה, האם היא אדומה או אדומה וחמה, או אדומה וחמה ונפוחה, האם מדובר בשושנה, או האם מדובר בבעיות בזרימת דם, האם ההפרעות בהליכה הן מסיבה אורתופדית, האם ההפרעות בהליכה הן מסיבה נוירולוגית, האם ההפרעות בהליכה הן מסיבה וסקולרית, כלומר זרימת דם לא טובה, ולכן יש בעיה עם זרימת דם, וכף הרגל אדומה, שזה יכול להראות על כל מיני דברים. אני לצערי לא יכול לענות על השאלה, אבל מה שאני כן יכול להציע לך, זה להמשיך ללכת קודם כל לנוירולוג, שיבדוק אותך ויראה ויגיד אין בעיה נוירולוגית, או הבעיה היא כזאת וכזאת ואפשר לעשות כך וכך. ללא כל קשר ללכת לאורתופד, שיעשה לך אולי צילום של עמוד השדרה, ויראה אולי יש שם איזה בעיה שיכולה להסביר את ההפרעות בהליכה. כן? ללכת לבדוק את כלי הדם ברגליים, לעשות בדיקה שנקראת EMG, ועם כל התשובות האלה, אפשר להתקדם. מה שאני כן יכול להגיד לך, שאת יכולה לעשות בינתיים, לבקש הפניה לפיזיותרפיה, ולתרגל, לעשות תרגילי הליכה, זה גם ישפר לך את הכאבים במפרק הפרק, צוואר הירך, במפרק הפרק, שאת עברת, וזה גם ישמר את ההליכה שלך, וזה גם יחזק לך את שרירי הרגליים. זה מה שאני יכול להציע. אוקיי, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים.
שמי דנה.
כן, דנה, אני איתך. בת כמה, דנה?
אני יוצרת, סליחה?
בת כמה, בבקשה?
זה לא עבורי, זה עבור ביתי, בת 40, אני רוצה לשאול שאלה.
בבקשה.
לרכב שרירני.
כן, מיומה, כן.
מדובר בבחורה צעירה, בת 40, שהיא עדיין רוצה גם להקים משפחה בהמשך.
כן.
הגענו לבית חולים באזור המרכז, כמובן לא נתקו בשמות.
נכון.
וסט כרגע הוא כרגע, בתקופה לפני כן היה סדיר, כרגע פחות. גודל הכתוב כאן רכב שרירני 140 על 110 על 152. כן. ולא ניתן לראות את הרחם עצמו, שחלה הימנית גם לא הודגמה. מרוב שהוא גדול, יש לה בטן כמו לאישה בהיריון כבר.
לא, זה לא... מיומה בגודל של 14 על 15 סנטימטר, לא צריכה לגרום ל... בטן תחתונה של הנפוחה, או בטן עליונה הנפוחה?
תחתונה.
תראי, זה דבר שמחייב התייחסות גניקולוגית מאוד... רצינית. אם היא צריך לראות קודם כל, זה ניתוח שבעוד צריכים להוציא, בוא נגיד ככה, צריכים להוציא את המיומה. עכשיו, כשמוצאים את המיומה, תלוי אם, אני לא יודע אם אי אפשר כנראה להוציא אותה דרך הנרתיק בגלל הגודל שלה.
לא, הוא אמר שלא.
ואז צריך לעשות ניתוח דרך הבטן.
נכון.
עכשיו, ניתוח דרך...
לא זו הבעיה. הבעיה היא שהוא אומר שיש אופציה שיאלצו לכרות את הרחם.
נכון, כי יכול מאוד להיות שהמיומה בגלל הגודל שלה, הרי היא לא גילתה אותה פתאום בבת אחת. זה מיומה שהיא יודעת שיש לה אותה הרבה זמן והיא סוחבת את זה, נכון?
כן, נכון, נכון.
אז עכשיו יכול מאוד להיות שהמיומה השתרשה יותר עמוק גם לדופן הרחם. ואז אם היא השתרשה לדופן הרחם, אז תהיה בעיה מאוד גדולה להוציא אותה. עכשיו, יש שחלה אחת שלא רואים, אני לא יודע אם לא רואים את השחלה, מדוע לא רואים אותה? האם הרחם מכסה אותה? האם, אז אלה דברים שאני הייתי הולך לייעוץ גניקולוגי נוסף, לאיזה מומחה נוסף, לשמוע את חוות דעתו. יש לה ילדים?
לא, לא, בגלל זה היא רוצה.
אז למה היא, טוב, מה, זה שאלה אידיוטית, למה היא לא עשתה את הניתוח קודם? כן, כשיש מיומה שהיא קטנטנה, אפשר להוציא אותה דרך הנרתיק, ואז אין שום בעיה. אבל כשהיא
לא, מיומה מגיעה... לא, מההתחלה נאמר
שאי אפשר
דרך הנרתיק.
לא, מההתחלה, משום שהיא כבר הגיעה לגודל כן. גדול, אז אי אפשר. כן.
עכשיו, מה שכן, יוצא לדבר עם קרוב משפחה, שהוא הפנה אותי לבדם, שהוא היה בחול ביפן, ועושה כל מיני טיפולים, לא דרך רופא, בלי ניתוחים, כל מיני טיפולים טבעיים. הוא אמר, ואני רוצה ללכת אליו לייעוץ, שדרך דיקור או משהו כזה, יש אופציה להיעלים את זה, זה נכון?
יש לי ניסיון אדיר בדיקור. אני עוסק בדיקור למעלה מ-50 שנה. מיומה בגודל כזה, אי אפשר להעלים בדיקור, נקודה.
אפשר.
מי שאומר לך את זה, הוא מדבר באופן כללי. אפשר לעשות שינויים הורמונליים בדיקור, אפשר ל... בואי נגיד ככה, חבל על הזמן, חבל על הכסף, זאת הונאה. אני מניח שמי שעושה את הטיפולים האלה, לא אמר לה שהוא יכול לעזור לה. אבל מיומה בגודל כל כך גדול, אי אפשר, גם בגודל יותר קטן, מיום הקטנטנה של סנטימטר, סנטימטר וחצי, לפעמים אפשר עם שינויים הורמונליים לנטרל אותה, אבל אי אפשר בדיקור לטפל ולהוריד ולהעלים מיום מה בגודל כזה גדול.
הבנתי.
חבל, 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 חבל להשקיע כסף ולהתאכזב.
כן, הייתי בדילמה רצונית.
ואני אומר לך את זה כאדם שמאמין ברפואה טבעית, שמשתמש ברפואה טבעית, שמטפל ברפואה טבעית, ושמטפל בדיקור.
ומשהו אחר בצורה טבעית, יש אלטרנטיבה?
לא, לא. לא שאני יודע. לא שאני יודע, אבל אני מאוד מאוד סקפטי.
הבנתי.
מאוד מאוד סקפטי.
גם קראתי באיזה כתבה, נכנסתי קצת לאינטרנט, אני בדרך כלל לא קוראת כדברים שיש אופציה שזה גם לסרטן חלילה.
לא, אני לא יודע, לכן צריך להוציא אותה ולראות אותה. כן, לכן צריך ניתוח פתוח ולקחת גם בלוטות ולבדוק.
כן, ברור.
לכן גם יש שאלה, למה לא רואים את השחלה?
לא
מושג.
טוב, אוקיי,
אני
מודה לך, דוקטור.
בבקשה, אבל תקשו, אני מציע, אני בכל זאת מציע... ללכת על הניתוח, ואולי אם יש למחזור, ואם אפשר להקפיא ביציות, אני לא יודע, גיל 40 זה קצת מאוחר, אז להקפיא ביציות, לעשות את הניתוח, להוציא את הרחם, ותמיד אפשר יהיה, אם רוצים, עם אם פונדקאית, לעשות משהו, אם יש ביציות, או משהו כזה. אבל אני לא הייתי, אני גם לא יודע עד כמה טוב, אם מיומה כזאת, לעשות גירוי שכלתי, צריכים להתייעץ עם אורולוג טוב, עם גניקולוג טוב, וזה אולי גם צריך לסבר את האוזן למאזינים שלנו. אם יש מיומה קטנה, להיפטר ממנה שהיא קטנה, כי כשזה מגיע לגודל כזה, it's too late.
כן, אני מבינה, אני יודעת.
טוב.
אוקיי, אני מאוד
מודה לך. צר לי שאני לא יכול לעזור יותר, שבת שלום. כן, ומי איתנו על הקו?
לא, מדבר על שוקי.
כן, שוקי. בן כמה אתה שוקי?
בן 83.
כן.
אמנם אני ספורטאי, רץ למרחקים.
כן.
שוחה כל יום.
כל הכבוד.
ואני טיפוס חרדתי, משום שלפני 28 שנה, עברתי, הייתה לי דלקת קלה בלבלה, וזה הסתדר בסוף. הלכתי לעשות צילום גב, יש לי קצת כאבי גב, כנראה מהספורט, לא שאני משקע יותר מדי, ועשו לי את הבדיקה, והרופא בדק אותי ואמר לי תעשה סיטי. בסיטי גילו שיש לי ארמונית שיש בה קצת סידן. עכשיו, אומר לי הרופא שלפני שנה וחצי, גם עשיתי את הבדיקה. ואחרי זה לא אמרו לי כלום. אז או שזה היה כמו שזה היום, אני לא יודע, או שעד זה לא היה בגלל שיום, אבל הוא שאל אותי מה קורה עם, שתן. אמרתי לו, הכל רגיל, יש לי שתן רגיל, אני קם אולי פעמיים בלילה, ולפעמים שלוש, ולפעמים בכלל לא. אין לי חסימות בשתן, אין לי צריבות בשתן. פשוט בגלל שאני חרדתי, הצלצלתי אליך.
אז בוא אני אגיד לך, יש לך את, הדיסק של ה-CT הקודם?
לא.
אתה יודע איפה עשו לך אותו, באיזה בית חולים?
לא, זה לא בית חולים, זה נדמה לי בקופת חולים עשיתי את הבדיקת דם.
לא, אני לא מדבר על בדיקת דם, אני מדבר את ה-CT, ה-CT החדש, יש לך את הדיסק, נכון? את הדיסק, את הדיסק, את הדיסק.
אין לי את הדיסק, אבל יש לי נייר.
לא קיבלת דיסק או שאתה איבדת אותו?
לא קיבלתי דיסק.
טוב,
הוא נתן לי רק מכתב לרופא שלי.
אוקיי, אז אני מציע לך ללכת לבדיקה אצל אורולוג.
כן.
עכשיו, האורולוג, אם עשו לך דרך קופת חולים, האורולוג דרך המחשב יוכל לראות את ה-CT הקודם ואת ה-CT הזה, ולראות, יכול מאוד להיות, שמאחר ועשו לך CT של עמוד שדרה, אף אחד לא נתן תשובה לגבי הפרוסטטה, לגבי בלוטת ההרמונית.
לא, אבל...
ואז לא היה למה להשוות.
אז לא, הוא אומר, אותה בדיקה שעשה, שהוא נותן לי עכשיו לעשות, עשיתי לפני שנה וחצי.
איזה בדיקה?
בדיקת דם.
אבל בדיקת דם זה PSA, זאת לא בדיקה של... זה לא CT. הוא רוצה לראות...
לא, סליחה, אני רוצה שתבין אותי. היה לי כאבי גב. הרופא שלח אותי לעשות CT.
כן.
גב, בסיטי גב שעשו לי...
ראו את הפרוסטטה. הבנתי, את זה הבנתי.
כן.
אז איזה בדיקה נוספת אתה רוצה לעשות?
הרופא היום אמר לי שאני אעשה איזה בדיקת דם, אני עשיתי אותה לפני שנה וחצי.
אבל שנה וחצי זה ארכיאולוגיה, תעשה בדיקת דם, אם זה בדיקת דם, תעשה את הבדיקה שהוא שלח אותך עוד פעם ותראה.
כן, אבל מה זה אומר סידן?
סידן זה אומר הסתיידות. עכשיו, הסתיידות של עברים פנימיים קורית לפעמים בגיל מסוים. כן, ובגיל 80 פלוס יש הרבה אנשים שיש להם הסתיידויות בלוטת ההרמונית. אז אני מציע לך, תעשה את בדיקת הדם שהוא שלח אותך, וללא כל קשר, תקבע תור לאורולוג.
כן.
ותבוא לאורולוג עם התשובה של הבדיקה, והוא יכניס לך.
ויש איזה פתרון.
בוודאי, בוודאי. לפעמים לא צריכים לעשות שום דבר.
אני פשוט חרדתי בגלל זה.
לא צריכים לעשות שום, לפעמים לא צריכים לעשות שום דבר. תלך לאורולוג, האורולוג יעשה לך בדיקה אורולוגית, סליחה, יכניס אצבע דרך פי הטבעת, וימשש את הבלוטה לראות אם היא חלקה או עדינה או לא.
הבנתי.
ולפי זה הוא יחליט אם צריך לעשות עוד בדיקה או לא, אבל יש תמיד טיפולים לדברים האלה, ובגיל 83 יש גם, אין מה לדאוג לפרוסטטה בגיל 83. תודה. יש טיפולים. מה שלא יהיה, תודה. יש טיפולים. בבקשה, שוקי, בבקשה. כן, ומי איתנו על הקו? הלו? שלום. שלום.
שלום, שמי רחל.
כן, רחל.
אני מתקשרת בקשר לנכדה שלי שהיא בת 12.
כן.
היא חולה בלונג קוביד כבר 8 חודשים. מטופלת ב...
במה זה בא לידי ביטוי הלונג קוביד אצלה?
כאבים,
משהו?
כאבים ברגליים, לפעמים עד כדי שימוש בכיסא גלגלים, כאבי ראש, חולשה. רציתי לציין שהיא מטופלת בבית חולים אוקיי, איקס, עם, באמת עם צוות עם פרופסורית ובמעקב.
מצוין.
אבל זה כבר 8 חודשים שהיא כבר רופאים, הומופתיה, דיקור, כל מה שהיה אפשר לעשות אנחנו עושים ועוקבים ומנסים. היא לא מבקרת בבית ספר באופן קבוע, קודם כל היא לא ביקרה בכלל במשך יותר מחצי שנה, ועכשיו באופן חלקי, אם היא מרגישה טוב, אז היא כן הולכת לשעתיים והיא חוזרת הביתה. רציתי לשמוע את דעתך, שאני מעריכה מאוד מאוד, על, בכלל על הנושא של לונג קוביד, אם יש איזה דבר שאנחנו עושים, שצריכים, שיעזור לנו,
כן, קודם כל
הילדה, אנחנו לא יודעים את המשך. עכשיו אני שותקת, שומעת אותך, פרופסור.
הקוביד שלה היה קשה במיוחד?
כן.
כן. הילדה מקבלת עכשיו תמיכה פסיכולוגית?
לא.
היא צריכה לקבל. ילדה רגע, בת 12, אוקיי. ילדה כן. בת 12, עם תלונות גופניות כל כך קשות, שכמעט ולא הולכת לבית ספר.
נכון.
שאני מניח גם חיי החברה שלה, היא לא יוצאת לשחק ברחוב עם הילדים, היא לא הולכת לתנועה, היא לא עושה פעילות גופנית.
אמת.
אז היא, 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 היא צריכה טיפול פסיכולוגי. עכשיו, יכול מאוד להיות שחלק מהבעיה יכול להיות, אני לא מכיר את הילדה, אני לא מכיר את המשפחה, יכול להיות שחלק מהבעיה מושפע או מוחמר או נגרם בגלל סיבות פסיכולוגיות. זאת okay. ההבחנה האחרונה שצריכים לחשוב עליה, אבל צריך לחשוב עליה. כי לונג קוביד בגיל 12, הוא, אנחנו רואים, אבל בדרך כלל אחרי תקופה מסוימת יש שיפור.
מה זה תקופה מסוימת? אתה יכול בערך...
כן, זה מאוד אינדיבידואלי, אבל זה 3 חודשים, חודשיים, 4 חודשים.
זה כבר 8 חודשים, טוב.
8 חודשים זה הרבה זמן, וזה, למרות שזה היה קוביד קשה. עכשיו, בואי תגידי לי, קרה בשמונה חודשים האלה עוד משהו? נולד לאח, נולדה לאחות, היא עברה בית ספר, הם עברו דירה, קרה משהו?
תראה, ילדה שמחה ואופטימית הייתה, וזה קרה ממש, אנחנו הופתענו, לדעתי ילדה שקצת מתוחה כי היא שואפת לטיעונים גבוהים.
פרפקציוניסטית.
כן, כן, אבל היא חברותית ותמיד עם חברים הייתה. לכן אני מקבלת את זה שאתה אומר שהיא זקוקה לתמיכה פסיכולוגית, כי היא באמת מרגישה קצת דיכאון בזה שהיא לא עם, עם החבר'ה, היא פספסה את שנות בת מצווה, האירועים שהיו, את בת מצווה שלה. בגיל 12 בבתי ספר יש כל מיני הכנות, והיא לא הייתה חלק, וזה מאוד 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 דרדר, ולדעתי והשפיע, פשוט אני נאחזת במה שאתה, שאתה אמרת, שהיא זקוקה לתמיכה פסיכולוגית, היא ילדה אופטימית, היא מציירת, היא כישרונית, היא, אבל כנראה שהיא דורשת מעצמה, הגדרת את זה נכון, היא ממש פרפקט, והיא חייבת להתנהג בהתאם, היא לא ילדה ש... תעשה שטויות או משהו, תמיד במסגרת, היא לא תצא.
אז היא מוכרחה לצאת. עכשיו, אם היא סובלת כלומר, איך היא ישנה בלילה?
אז זהו, לא חוק, המליצו שלמשל היא לא הולכת לבית ספר, כי היא צריכה לישון מספר שעות שזה יקל עליה, אם היא ישנה מספיק. אבל לפעמים היא מתעוררת ב-10 וזה, ואז אין בית ספר, אין אפילו חלפית. היא לא מרגישה טוב, מתעוררת.
איך התאבון שלה?
בסדר, היא לא הייתה חנית, היא רזונת, היא אוכלת...
אוקיי, אני חושב שהיא צריכה תמיכה פסיכולוגית, ואולי אפילו טיפול תרופתי קצת, להוריד לחרדות, להוריד להכל, עם חרדה ועם מצב רוח לא טוב, כל תסמונת, כל תלונה מוגברת פי 100. אם אדם רגוע, שקט, כל תלונה מצטמצמת ב-100.
בדיוק, כשזה תוקף אותה, היא מכסה את עצמה, והיא לא רוצה לדבר עם אף אחד, היא נסגרת בחדר,
okay.
עד שזה עובר.
ללא קשר למעקב בבית החולים, אני ממליץ תמיכה פסיכולוגית.
תאמר לי דוקטור, אבל בגדול, הלונג קוביד, מה אנחנו יודעים על זה עובר? קודם כל,
זה בפורה טובה. כי הסימפטומים שלה הם סימפטומים לא ספציפיים. זה לא יש לה כאבי ראש, כאבי רגליים וכאבי חולשה. אין שום ממצא. אני מניח שבבדיקות דם לא מצאו שום דבר, בבדיקת לב לא מצאו שום דבר.
נכון.
אין לה סימנים אובייקטיביים, יש לה סימנים סובייקטיביים. נכון. סימנים סובייקטיביים מעידים על החמרה שהיא בדרך כלל פסיכולוגית.
תודה רבה, ואני רק רוצה להגיד לך, אני עוקבת אחרי התוכנית ושומעת, בכל הכבוד לך, תודה, אתה עוזר להרבה מאוד מאוד אנשים.
תודה רבה, תודה, תודה. כן, ומי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו?
קוראים לי סנדה.
כן, סנדה.
יש לי בעיה כזאת.
בת כמה את סנדה?
67.
כן, אני שומע.
אני הלכתי לרופא שיניים לפני כמה חודשים, והוא אומר לי, פתחי פה, פתחי פה, פותחת, פותחת. הוא אומר לי, פתחי, אז פתחתי. אומר לי, גברת, את אי אפשר לטפל בך, את צריכה לו פה ולסי. מה יש? הוא אומר, את לא פותחת פה.
כן, יש לך מפתח, מפתח קטן, כן.
כן, מוגבל, מאוד מוגבל. אז ניגשתי, הוא שלח אותי לבית חולים לעשות שטיפה משהו. אז קודם כל, הוא נתן להם גם הוראה שיבדקו גם כן, ליתר ביטחון. אז הרופא ביחלוב אמר לי, תראי, יש שני אפשרויות, או זה או זה, אבל אני חושב על אפשרות אחרת, לא, לא, לא המשרד תפוס, כמו שיש שני עצמות, יש עד שני עצמות משני הצדדים שקוראים להם משהו בולדובה, גורדובה, לא, לא זוכרת.
אין גורדובה ואין בולדובה.
כן, היא יושבת בין הלסת לבין משרד הלסת, והם מסיבה בלתי ברורה התארכו, התארכו, ואז הם מגבילות את ה... מלהיפתח. אז הוא, אמרתי לו, אז מה עושים? אז הוא אמר לי, תראי, אנחנו נעשה קודם כל כמובן צילומים, ואנחנו נבדוק, אני רק משער, והשערה שלי, אני אאמת אותה רק דרך הצילום.
צריך אוקיי, לעשות לך CT או MRI. CT או MRI של, הפה, של, ה, של הלסתות של המפרקים עם פה פתוח ועם פה סגור.
עם פה פתוח ופה סגור, אוקיי. Mm-hmm. כן, הוא נתן לי, אמר היי לעשות, הוא נתן לי. אז אני אמורה לעשות את זה בעוד 3 שבועות. אז אני אציין להם, אני אציין להם שאני...
לא, את לא צריכה לציין, הוא ביקש את זה, הוא לא צריך את ההצעה שלי בשביל לשלוח לך אותי.
אוקיי, אוקיי.
וכי, לא כל קשר, את יכולה...
השאלה שלי לא, השאלה שלי, השאלה שלי היא כזאת. שאלתי אותו, מה זה אומר, אם זה באמת מה שאתה אומר זה זה. אז הוא אומר לי, אתה תעשי ניתוח של שעתיים, ואנחנו ננסר לך את ה, את ה,
את הסטילואיד, האלה,
ננסר אותם, ואני אפילו, הוא אמר, אני לא בדיוק יודע אם זה מבפנים או מבחוץ, והחלמה של יום אחד, יום, זה ניתוח של יום אחד, והחלמה, כאילו כמה שעות לשיפוז, ואחר כך החלמה של עוד יומיים. עכשיו אני רציתי לשאול שאלה, ואז התבלבלתי, כאילו הייתי בהלם ולא שאלתי אותו, במה יקרה אם העצמות האלה יחליטו עוד פעם להתארך מסיבה לא מובנת.
לא, העצמות האלה, אני לא יודע בדיוק על מה מדובר, אם זה הסטילואיד או אם זה איזה עצם זאתי, אבל העצם פתאום לא צומחת סתם. ואת ברגע מסוים, ברגע שתתחיל לפתוח את הפה יותר...
הוא לא אמר צומחת.
תראי, אני לא יכול לדעת מה הוא חשב, אני רק יכול להגיד לך, אם אחרי ניתוח תעשי פיזיותרפיה, תעשי פיזיותרפיה ותפתחי ותסגרי את הפה ותזיזי את הלסת התחתונה ימינה ושמאלה ותאכלי מפתח פה גדול, אז זה לא יחזור ואת תוכלי לאכול ותוכלי לקבל טיפולי שיניים.
אבל צריכים
קודם, קודם כל, אני לא יודע בדיוק איך הוא רוצה להיכנס, קודם כל עושים את הצילום. אחרי הצילום יש הבחנה. ואחרי ההבחנה קובעים את הטיפול. את שואלת אותי, ואז הטיפול הוא יכול להיות מכמה סוגים. אני לא יודע איזה הבחנה, אני לא יודע איזה טיפול, אז אני לא יכול להגיד לך איזה ניתוח.
אתה צודק.
זהו.
אני מודה לך מאוד.
כל טוב לך, סנדה, כל טוב.
כל טוב, תודה רבה.
זהו, רבותיי, מה שאני רוצה להגיד לכם הוא, שלפעמים השיחות שלנו הן לא מספיקות, צריך גם ללכת לרופא ולהיבדק ולעשות בדיקות, אבל אנחנו סיימנו את השעתיים שלנו. תודה למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים את התוכנית, תודה לגיא רביב על הדיגיטל, לאיתי ניקסון על הלייב, תודה לבני שמואל שאולסקי ולבני אלפרין על השידור, תודה לכם המאזינים שהייתם איתי. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון 104.5 FM, זוהר צפוני עם בני זוהר. סוף שבוע טוב, שבת שקטה, שכל החיילים שלנו יחזרו בשלום, כמה שיותר מהר, שהחטופים שלנו יחזרו בשלום, שלנו רק בשורות טובות, ושהארץ תשקוט 80 שנה. תודה רבה, להתראות.